של הפרשה שלנו בחלומו של יעקב. חלום שלא מופיע בו פתרון, לא מוגדר מהו הסולם וחלום שלא מתואר בו רק החלק של החלום אלא גם ההגעה לקראת החלום. בהערכה רבה איך יעקב לא רק חולם אלא איך הוא הולך לישון. מהו המצב לפני השינה של יעקב? ובעיקר, גם אם אין פתרון לחלום, חלום שיש ממנו מסקנות ברורות. יעקב מסיק מסקנה מיד בתום החלום. אכן יש השם במקום הזה. מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. ולא רק מסקנה יש מן החלום הזה, אלא גם קבלה לעתיד. הפנמה, תנאי, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך וכולי, נדר שאם כל זה יקרה אז האבן הזאת אשר שמתי מצאיבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לך. וכל המסקנות האלה הן פתיחה למה שהיינו מצפים שיפתח בעצם את הפרשה. הרי יעקב נשלח על ידי יצחק ללכת ארצה בני קדם ללבן דודו, וזה בעצם הפסוק שיבוא מיד אחרי החלום, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. היער והנה שלושה עדרים, ששם הוא רואה את האבן, את הבאר, ששם הוא יפגוש את רחל. החלום הזה הוא כאילו הקדמה, שרק מכוחה יכול יעקב ללכת ולבצע את מה שהוא נשלח לעשות עם הברכות שהוא מקבל מאביו. ואני מבקש הפעם לעסוק מתוכו של החלום הזה בעיקר באותה מסקנה שיעקב מסיק מהחלום. אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעת. זהו רגע שבו יעקב מודה באי הידיעה הקודמת שלו, מתרחש אצלו עכשיו תהליך מסוים, הוא מודע לו והוא מודע שהוא מודע לו רק מעכשיו, והתהליך הזה יעצב את כל מה שיקרה בהמשך. ולנקודה הזו אני מבקש להיכנס מתוך העיון בדברים האלה. לא רק שיש השם יעקב לומד, אלא שיש השם והשם הזה קשור למקום. אכן יש השם במקום הזה. את היסוד הזה אני מבקש לראות וללמוד מתוך הפסוקים עצמם. נקרא אולי את עיקרי הפסוקים, פרק כ"ח, מתחילת הפרשה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אני מבקש שכבר עכשיו נתחיל לשים לב למעברים מהשם אלוקים לשם השם המפורש, שם הוויה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא שם יודקי ובקי. הוא חולם ורואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ובסולם הזה עולים ויורדים מלאכי אלוקים. והנה השם ניצב עליו. עליו יכול להיות על הסולם, ועליו יכול להיות על יעקב. על מי? והנה השם ניצב עליו. אם על הסולם, אז הוא ניצב, שם השם, השם המפורש, על הסולם שבכל השלבים עולים ויורדים מלאכי אלוקים. על הסולם ניצב השם. בסולם עולים ויורדים מלאכי אלוקים. נמשיך. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם. זוהי ההתגלות הראשונה שיעקב זוכה לה. אני השם. אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי אמא, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אני השם, שעכשיו מתבטא בפסוק שלם, כמי שמבטיח להיות המשגיח. לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. לפני שנתקדם, וזה שער השמיים, הבינו כל הפרשנים שמכאן יש מקום להתפלל. רש"י מיד, וזה שער השמיים, במקור 2, רש"י על המקום, מקום תפילה. לעלות תפילתם השמיימה. זה הפשט. ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה. לפי חז"ל שהמקום שבו יעקב נמצא הוא בית המקדש. אבל ברור לפשוטו של מקרא כבר שיעקב מגלה כאן בחלום הזה את הידיעה שהוא נמצא במקום שמאפשר קשר בין האדם לבין אלוקיו. בשער לשמיים. יש לשמיים שער שהוא נמצא כאן. וממילא הוא מגיע למסקנה הפשוטה, שדילגנו עליה בפסוקים בצילום, נמצאת מיד מפסוק י"ח ואילך, הוא לוקח את האבן, הוא יוצק שמן על ראשה, הוא מקים התיבה, הוא מבין שהוא פועל פעולה ערכית, רוחנית, דתית, של תפילה, של קורבן, של פעולה מסוימת שמבטאת את שער השמיים. יש קשר, ויש השגחה, ויש את השם שניתב עליו, או עליו ממש, או על הסולם. לא רק מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם, לא רק דרך ברורה יש לעולם שיש לו אלוקים, שברא בראשית את השמיים ואת הארץ, אלא לעולם הזה יש גם השם, משגיח, נאמן לשלם שכר, ונאמן לפרה בעונש. נגיע עוד מעט להגדרות האלה. ואת זה הוא רואה עכשיו בחלום, והוא מגיע למסקנה שהוא מקים הציבה. אבל הוא לא גומר בזה. זאת המסקנה המיידית. עכשיו יש מסקנה לעתיד. הידר יעקב נדר למות. ופה נשים עוד יותר לב בטובכם למעברים מאלוקים לשם השם. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ואני כבר מסיק לשנייה, השאלה של חז"ל כאן ידועה והיא מתבקשת מאליה. הרי הרגע הבטחתי לך שאני עושה את זה. הנה אנוכי עמך, ושמרתיך, כי לא אעזובך. מה פירוש אם יהיה אלוקים עמדי? כרגע התחייבתי לזה. אבל נמשיך בפסוקים. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אין זה כבר ממש מפורש. השם שניצב עליי בחלום, הוא יהיה לי לאלוקים. זוהי המסקנה הגדולה שלנו בסוף יום הכיפורים. השם הוא האלוקי. זו ידיעה מאוד גדולה. אז, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, אסר אעשרנו לך. אין בעולם דבר שיותר מברר את הקשר בין האדם לבין אלוקיו מן המעשרות האלה. כל מה שאני מקבל כאן, אני מקבל ממך ואני חייב לך. אסר אעשרנו לך. והקשר הזה הופך להיות דו-סיטי. יעקב מקיץ משנתו ומיד מגיע למסקנה של זה שער השמיים ואוטומטית קובע מצבה. ולא ניכנס הפעם בכלל למה מצבה ולא מזבח כמו האבות האחרים, לא חשוב. לא חשוב לענייננו הפעם. אבל אחר כך הוא מגיע לי יותר מזה. אחרי שפעלתי את הפעולה הראשונית הזאת, אני מחכה שהשם יהיה לי לאלוקים. צריך יהיה להבין את זה. וכשהשם יהיה לי לאלוקים, ואני אשוב בשלום אל בית אבי, אני בעזרת השם אזכה להמשך ההבטחה הזאת של והיה זרעך כעפר הארץ, ונברחו בך כל משפחות האדמה וכולי, ואז אקבל הרבה טובות, ומכל מה שאקבל, האסר מעשה. אז ראשית, לפני שננסה להבין את המושגים האלה של השם ואלוקים, שישפכו לנו אור על כל הדברים פה, ננסה אולי להתרכז רק בשתי נקודות. הדבר הראשון, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידע. ושאלנו מיד, מה פירוש הדבר? רש"י אגב אומר מיד, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, שאילו ידעתי לא הייתי ישן במקום הזה. וזה מה שלא ידעתי. לא ידעתי שיש השם במקום הזה, שהמקום הוא קדוש ולא ישנים בו. אבל זה עוד לא מסביר מה פירוש שיש השם. אם זה מסביר, אז חסר לנו משהו בהבנה בדברי רש"י. אבן עזרא על המקום בפסוק ט' ז' לפנינו במקור מספר 3 אומר אכן יש השם, אנחנו נקרא, למרות שנראה כאילו לנו הוא לא מוסיף כלום בינתיים, הטעם בעבור שימצאו מקומות, ייראו שם ניסים. חידוש, יש מקומות שנראים שם ניסים. זה לא נקרא עבודת ארץ, אבנים. יש מקומות שראויים שיתרחשו שם ניסים. אתה בטח רוצה לשאול אותי, אבן עזרא, נו תסביר הגיונית למה במקום הזה יש נס ובמקום הזה אין. ולא אוכל לפרש למה, כי סוד מופלא הוא. טוב, אז לפי זה פה אפשר לעצור פחות או יותר, כי ממילא הדברים נגמרים, ולא אוכל לפרש מדוע, כי סוד מופלא הוא. וכך הולכים רבים מן הפרשנים, הספורנו ממשיך בעקבות אבן עזרא, מנסה להסביר, כן מה בדיוק פירושו ההגיוני של מקום שמתרחש בו נס. אבל הם לא מסבירים יותר, ואנחנו נסתפק כאן בנקודה הגדולה הזו. יעקב לא רק מגלה שיש אלוקים, זה לא חידוש בשבילו, הוא לא רק מגלה שהאלוקים הזה הוא גם משגיח, מיד נראה במה מתבטא המשגיח בשם י-ק-ו-ק, הוא גם מגלה שהאלוקים הזה שהוא משגיח בא לידי ביטוי במקום. כדאי לזכור מתי יעקב מגלה את הכל. הוא מגלה את הכל כשהוא יוצא מן הארץ והולך לחרן. חשוב מאוד לזכור, זה יעקב, האב טיפוס לפליט היהודי, ליהודי הגולה, ליהודי עם מקל הנדודים, שיוצא ראשון בהיסטוריה, היה כבר את אברהם שיצא מן הארץ, אבל הוא יצא מסיבה אחרת לגמרי, הוא יצא כי היה רעב, והוא יצא לזמן קצוב עד שהרעב ייפסק והוא יחזור. יעקב יוצא מפני שרודפים אחריו. ורק כשהוא יגיע הוא יבין שגם מהמקום שאליו הוא יצא, הוא בעצם יצא למקום שירדפו אחריו. והוא יחזור הנה ויבין באמצע שהוא חוזר שוב ובפתיחה רודפים אחריו. והוא כבר יבוא ויבקש לשבת בשלווה, ושיפסיקו לרדוף אחריו, אבל עוד לפני כן יבוא לו מעשה שכם, ויבואו לו כל הצרות האחרות, הוא בעצם האב שמגלה עכשיו שיש השם במקום, שהוא יתגעגע אליו מאוד אל המקום הזה. הוא יוצא מהמקום, והוא יודע שהשם נמצא במקום שממנו הוא יוצא. זו נקודה מאוד משמעותית, נצטרך להגיע אליה בהמשך. הדבר השני שאני רוצה לגעת בו לפני שניכנס שוב להבנה של המעבר הזה להשגחה, ובעיקר להשגחה בארץ, הדבר השני הוא הדבר שבו יעקב אומר את האמירה הזאת, השם יהיה האלוקים שלי. השם הוא האלוקים. אם נחזור בטובכם לפסוקים האחרונים, נראה שאפשר להסביר אותם בשתי צורות. פסוקים כף א' כף ב'. אני פסוק כף כבר, וידר יעקב נדר לאמור, אז הנדר הזה מחולק לשני חלקים. לתנאי ולנדר. ההתחלה היא התנאי. אם יהיה אלוקים עמדי. ושמרני בדרך הזה, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. כל זה ודאי חלק, לא מן הנדר, אלא מן התנאי, זה לא תלוי בי. זה אם יהיה אלוקים עם הדרך. מפסוק כ"ב, שבו מתחילים המילים והאבן הזאת אשר שמתי מהתיבה יהיה בית אלוקים, זה כבר הנדר. זה מה שאני אעשה. למה שייכות המילים והיה השם לי לאלוקים? לתנאי או לנדר? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך וכולי, והיה השם לי לאלוקים, אז והאבן הזאת אשר שמתי מהתיבה יהיה בית אלוקים, או אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני וכולי, ושבתי בשלום אל בית אבי, סוף התנאי, אז והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מהתיבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לי. זה שתי אפשרויות לקריאה. ראשי, ואבן עזרא, והרמב"ן, נחלקים בשאלה הזאת. מקוצר הזמן נקרא רק את דברי הרמב"ן במקור מספר 5. ושהוא מזכיר את הגישה השנייה, וממילא נראה את הדברים. והיה השם לי לאלוקים, איננו תנאי כדברי ראשי. כאן מובן לכולם שרשי ראה את זה כחלק מן התנאי. מי שירצה יראה ברשי לפנים, במקור 4 לפנינו, לא ניכנס. איננו תנאי כדברי רשי, אבל הוא הנדר בעניינו. כי רשי שזה תנאי אני מבין. אם השם יהיה לי לאלוקים, כלומר הוא ישגיח עליי, השם ישגיח עליי, וישיב אותי בשלום אל בית אבי, ויתן לי לחם לאכול וכולי, אז אני אעשה מן המצבה בית אלוקים ואעשר מעשו. אבל אם זה נדר, אז מה פירוש שכאן כבר עוברים לנדר שאני אעשה את האלוקים להשם, או את השם להשם אלוקים? הרי לא אני עושה את האלוקים להשם. מה זה והיה השם לי לאלוקים? סביר הרמב"ן. כאן הכל מתחיל. אבל הוא הנדר בעניינו. אם אשוב אל בית אבי, אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת, במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוקים. במקום הזה, על האבן הזאת, אעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה המיוחדת שבה עובדים את השם, לא את האלוקים. אני קורא את זה שוב. אם אשוב אל בית אבי, אעבוד, אני קורא את המילה המרכזית, השם המיוחד בארץ הנבחרת. זה מושג שצריך להבין. אעבוד השם המיוחד בארץ הנבחרת. במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית אלוקים. ושם אוציא את המעשר, ולא בחרן, ולא בחוץ לארץ. למה? המעשר אתה יכול לתת גם שם. למה אתה צריך להגיע לאיזו עבודת השם אחרת כשתחזור לארץ? ומה ההבדל בין עבודת השם כאן לעבודת השם שם? והוא מסיים, בערך כמו אבן עזרא מקודם, ויש בעניין סוד ממה שאמרו חז"ל, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. פת למסכת תשובות, קשה, מחייב הבנה, ואנחנו ננסה להבין אותו מיד. אגב, האבן עזרא במקור 6 אומר את אותו דבר, וטעם והיה השם לי לאלוקים, זה השם הנכבד. וכן כתוב, הנה השם ניצב עליו. ראיתי את השם ניצב עליי, או על הסולם, והשם הזה יהיה לי לאלוקים מתי? שאחזור אל המקום הזה. הדברים הם קשים, ואנחנו ננסה להבין אותם באמת על קצה המזלג. אבל עיקר ההבנה שלהם היא לרמה המאוד פשוטה ויסודית, שפשוט צריך לעבור איזשהו מסלול קצר כדי להגיע אליה. את הידיעה הזאת שעובדים את השם וצריך לגלות את שם השם, את הידיעה הזאת יצטרך לגלות משה רבינו באריכות רבה בכל הפרשות בשמות. עליו יתגלה האלוקים וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו בתחילת פרשת וארא אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אגב, מאוד מעניין. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. שם השם צריך לעבור איזשהו תהליך של מודעות בשבילו. יש השם ואנוכי לא ידעתי, וכך יפנו אל משה, אני השם, בדיוק כמו שפונים פה אל יעקב, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, וכמו שיעקב יגיע למסקנה שיש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, יצטרך משה לגלות את המסקנה הזאת שיש השם שעוד לא נודע. ואגב, הפסוקים שמיד ימשיכו בבארה הם, עכשיו אני צריך לקיים את מה שהתחייבתי ולהביא אותם לארץ כנען. ולכן והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי והבאתי. כל זה אצטרך לעשות עכשיו, ושם יכירו שאני השם. הבאתי אתכם אל הארץ וכולי, אני השם. רש"י אגב מסביר שם מיד את המושג של השם, במקור מספר 8, בפרק ו' בתחילת פרשת וארא בספר שמות. מתוך כל רש"י אני אבקש לקרוא רק ממש את הסוף, מקוצר הזמן. ושמי השם לא נודעתי להם, ושמי השם לא נודעתי להם בסוף פסוק ג' בראשי, לא הודעתי, אין כתיב כאן. כך היה צריך להיות בעברית. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא הודעתי להם. לא הודעתי, אין כתיב כאן. אלא לא נודעתי, ועוד לא בא למודעות עד היום. רש"י מסביר את זה. לא ניכרתי במידת אמיתות שלי, שעליה נקרא שמי השם. מהי מידת אמיתות? נאמן לאמת דבריי. שהרי הבטחתים ולא קיימת. עכשיו אתה פשוט ביותר. השם פירושו המבטיח ומקיים. נאמן לשלם שכר. ונאמן לפרע. צריך להבין. האלוקים והשם מהווים עכשיו שני מושגים אחרים לגמרי. עוד מעט נחזור למושג של לעבוד את השם המיוחד. והכי קצר וטוב אולי לבטא את זה הוא דרך דברי הכוזרי במקור מספר 9. בקיצור מוחלט. ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות יוד קי וו קי יתברך ויתרומם. והכוזרי הזה בתחילת המאמר הרביעי עוסק בשמות האלוקיים ומסביר עכשיו מה פירוש השם ובמה זה שונה מאלוקים? במילים מאוד פשוטות. זהו שם פרטי, בו רומזים לאלוה. לא בתואר המקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים נוספים על עצמותו. נסביר את שני הדברים האלה. אני יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא בתואר המקום, או בתארים נוספים, כלומר, כמו אצל אדם להבדיל. אם אינני יודע את שמו הפרטי של האדם, אקרא לו על ידי משהו שמתאר אותו. בעל הצבע הזה, בעל הגודל הזה, או על פי המקום, אתה מימין, אתה משמאל, אתה מהאמצע. אם אינני מכיר את מי שאליו אני קורא באופן פרטי, אני קורא לו באופן כללי. כלומר, נעזר בתארים חיצוניים כדי לזהות אותו. התארים החיצוניים, אגב, יש בהם פלוס. אם אקרא לאדם אחד מתוך רבים ראובן, ורק אני מכיר אותו שהוא ראובן, זה לא יעזור לאחרים. זה רק ייתן לי ולא לדעת על מי דיברנו. אבל אם אקרא לו, אתה בעל החולצה הכחולה בין הרבים עם חולצות בצבע אחר, לא רק אני והוא נזהה את עצמנו אלא כולם. אבל מאידך, אני לעולם לא אקרא לאדם שאני מכיר באופן פרטי, אתה בעל החולצה הכחולה. כי לא זה מה שמבטא את הקשר הפרטי בינינו. אז אני יכול לקרוא על פי המקום, אני יכול לקרוא על פי תארים נוספים לעצמותו, הגדול, וכך המון שמות. אל הגדול, הגיבור והנורא, מלוא כל הארץ כבודו, ועוד 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 תארים. ויש עוד תואר אחד, שגם הוא לא פרטי. ולא בהכללה, אני ממשיך בכוזרי, כבשם הכללי אלוקים. אלוקים פירושו בעברית בעל הכוחות כולם. אנחנו קוראים במילה אלוהים גם בלשון חול לדיינים למשל. אלוהים הם הדיינים היושבים בדין. אלוהים הוא לא רק אלוקים אלוקי השמיים והארץ. ובעצם בכלל אלוקות היא כוח גדול. יש גם להבדיל אלוהים אחרים, בעלי כוחות דברים. יש אלוקים שהוא האלוקים שאנחנו מאמינים. עכשיו נעבור לעיקר. ממשיך הכוזרי. כי אם בשם המיוחד לו, שכן הוא נקרא השם, על דרך הייחוד, כמו ראובן, שמעון, לוי, הוא יסביר את זה מיד הכוזרי. כאילו שאל השואל, מי הוא האלוקים שיש לעובדו? השמש, או הירח, או השמיים, או המזלות, או אחד הכוכבים, או האש, או הרוח, או המלאכים הרוחניים, או זולתם. כי הלא לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, זו נקודה מאוד גדולה. זה לא סתם פרימיטיבי לעבוד את השמש, כי הרי לשמש יש כוח משלה. אז מי הוא האלוקים, כלומר, בעל הכוחות, שהוא מכל הפרטיים האלה זה שצריך לעבוד לו? ועל זה באה התשובה, השם. כאילו אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל. בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון, תיוודע אמיתת עצמותם. דברים קשים, שבפשטות צריכים עכשיו להיות מובנים. השם הוא היחס הפרטי, של הנאמן לאמת דבריו, המקיים והמבטיח, המשלם שכר ועונש, המוריד את הגשם אם שמוע תשמעו, והעוצר אותו אם לא תשמעו. האלוקים הוא בעל הכוחות שאיננו מבטא את הקשר של האדם אליו. ואמר נפלא בתחילת איש האמונה של הרב סולובייצ'יק, זה צהל הרב סולובייצ'יק מתאר את המעבר מפרק א' בבראשית, שלא מופיע בו אפילו פעם אחת שם השם, כי האדם עוד לא נברא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור, וכולי וכולי, וירא אלוקים כי טוב. בפרק ב', שבו האדם מתחיל להגיע לעולם, ואז כל הפרק עוסק באדם, ואז מתחיל להיות השם אלוקים. אלה תולדות השמיים והארץ ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. האדם יצר את זה שיש חיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. האלוקים הוא האלוקים של האדם כמו של בעל החיים, של הארץ הזאת כמו של ארץ אחרת, הוא הכוח שמרכז את כל הכוח. הוא הגורם הראשון, הוא הסיבה הראשונה לכל, והשם הוא המשגיח. רק בדוגמה קצרה אחת, שיצחק שואל את אביו בתחילת העלייה בהר, השאלה הקשה, יומר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי, ויומר הנני בני, ויומר הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה, ועדיין לאברהם אין תשובה לא לשאלה למה, גם אם היא ברורה וגם היא לא לגמרי ברורה, ולא לשאלה איך. ועדיין לא הייתה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל אברהם במעלות ההר, מעל המזבח, אל תשלח ידך. ברגע הזה עונה לו אברהם, ויומר אברהם, אלוהים יראה לו השה לעולה בני. וילכו שניהם יחדיו. אבל אחרי שעולים להר, ויצחק על המזבח, ואברהם עומד עם המאכלת, והקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם ואל יצחק, ואומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, כי ברך ברכך, השם הנאמן לשלם שכר, המשגיח, היוצר קשר כשאני יוצר את הקשר. המפגש הראשון שנעשה בשער השמיים, במקום שבו גילו של השמיים יש שער, אז מה כתוב מיד בהמשך הפרק בפסוק י' ד', ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. לא אלוקים יראה, השם יראה. כל עוד עשינו את הדברים ולא קיבלנו את המשוב האלוקי, אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שאלוקים רואה. אבל עכשיו השם רואה. והשיא של זה בסוף הפסוק, אשר ייאמר היום בהר השם ייראה, השם המשגיח. לא תמיד אני מבין היום איך זה מתרחש. לא תמיד יש לי תשובות. אבל רטרואקטיבית אני משוכנע שאני אראה אני מפה את השם, ולא רק השם יראה, אלא גם השם ייראה על ידי. אלה שלבי האמונה של הר המוריה. בהתחלה אלוקים רואה. יעקב יוצא מבאר שבע, הולך הרנה, רואה סולם, ובסולם הוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. ומלאכי האלוקים האלה מבטאים שיטה, סיסטמה. יש אלוקות בעולם. עולים ויורדים. אבל אז הוא רואה שמעל כל זה יש השם ניצב עליו. וכדאי להיכנס עם יעקב לא רק לחלום, אלא אולי גם לתרוח עם המספר המקראי בקודש לחוש מה קורה ליעקב כשהוא הולך לישון. איפה יש לנו פסוק שמתאר איך מארגנים את המיטה, כמו בפרשה הזאת? הוא מגיע ולוקח מאבני המקום ושם מראשותיו. אולי כדאי להיכנס רגע לראש הזה של היהודי הראשון הגולה, הבורח מעשיו אחיו אל לבן דודו, שוב אל עשיו אחיו, והלאה והלאה. הוא נמצא כאן עכשיו, אולי מתחיל לשאול קצת שאלות, פעם ראשונה לבד. בלילה, בין יצחק ורבקה, כל מה שנותר לו מהאושר הגדול של יצחק, הוא האבן שנמצאת פה כדי לשים עליה את הראש. הוא עמוס בהמון דברים טובים. הרבה ברכות מכל מיני סוגים של כל האחים. יש לו גם בחורה קנויה משכבר הימים. ותכלס יש לו אבן אחת לשים עליה את הראש. ואח עם חרב שרץ אחריו, ודוד עם חרב שממתין לו. אולי הוא חושב ברגעים האלה על האח, שכבר מזמן כל כך מסודר עם שתי נשים טובות, יהודית בת בעירי ובוסמת, שתי החיתיות שהוסיפו קצת קצת נחת רוח כביכול ההורים. אולי הוא חושב על הבית שעשיו נשאר בו, והוא עכשיו נמצא כאן עם אבן מראשותיו, וככה בהרהורים האלה הוא נרדם. והוא מגלה שלסולם יש דרך. את זה הוא כבר ידע. אבל עכשיו הוא מגלה עוד משהו. שלעולם הזה יש משגיח. והדרך הזה שאתה הולך, גם אם תהיה מלאת חתחתים, השם ניצב עליך. וגם כשיהיה זרחה כאפר הארץ, יש אמנם פרשנים שראו את כאפר הארץ הרבה, ויש פרשנים שראו אחרת. גם אם והיה זרחה כאפר הארץ, נמוך, ירוד כאפר, גם אז, פתאום, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגד. יש דרך. והדרך הזאת יש לה משגיח. והוא מקיץ משנתו וקובע קביעה. יש השם. והשם הוא האלוקים. והיינו מסתפקים בזה כי זה עצום. אבל עכשיו הוא נותן את הפצצה הגדולה ביותר. שהיא עיקר הדברים שאני רוצה לגעת. והשם המשגיח הזה מתגלה בצורה הגדולה ביותר דווקא במקום הזה, שממנו עכשיו אני יוצא לחוץ על הארץ. יש קשר בין השם לבין המקום. וזה אמר אבן עזרא, סוד מופלא. השם המיוחד שאותו אעבוד כשאשוב לארץ, שיהיה השם לי לאלוקים, אותו הוא מרגיש עכשיו. אני יוצא לחוץ לארץ ולפעמים לא אחוש את זה, אבל אני יודע שאני יוצא עם ההשגחה הזו שכאן בארץ אפשר להבין אותו. אז על הסוד עצמו כמובן לא ניגע בכלל. אינני מבין בו, הוא שייך לזה שיש השם המיוחד בארץ הזאת. אבל על פי היסודות שפתחנו עד עכשיו, הייתי מבקש לראות איך באמת מתבטא השם המיוחד דווקא בארץ הזאת. מתוך פרשה מופלאה ששייכת דווקא לפרשת השבוע הקודם. בפרשה הקודמת עסקנו, ונראה את הדברים בקיצור, למרות שהם מהווים עולם בפני עצמו, עסקנו בין היתר ביצחק. יצחק במקרה של אבימלך, שאיתו הוא נפגש ועורך הסכם שמחזיק מעמד בינו לבין פלישתים. ההסכם הזה אגב נערך בבאר שבע. כדאי לזכור שמשם יוצא יעקב כשהוא חולם את החלום. וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. זה אגב לא ההסכם הראשון שנחתם בבאר שבע, גם לא הראשון עם הפלישתים, זה בדיוק השני. הראשון היה עם אברהם. מי ששכח מדוע היה צריך לחזור ולחדש הסכם עם יצחק, ההסכם שנחתם עם אברהם בפרשת ויירא, הופר אצל בנו, אצל יצחק. וכדאי לראות רגע את ההבדלים בין שני ההסכמים האלו של אברהם עם אבימלך ופלישתים ושל יצחק עם אבימלך ופלישתים. את כל ההבדלים האלה אני מבקש לראות על הרקע של השם והאלוקים. בפרק כ"א, פרשת ויירא, זהו הפרק שאנחנו גם קוראים ביום הראשון של ראש השנה, הופיע הסיפור הראשון. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופי כל שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ואגב שוב לשים לב, אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה. נחזור עוד מעט. ואתה ישב עלי ואלוקים הנה, אם תשכור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. פנייה הייתה פנייה כזאת לפני כן היא מסיבה פשוטה. למה לפלישתים לעשות הסכם עם אדם ערירי שכולם יודעים שאת הבן היחיד שיש לו מהגר הוא כבר מזמן שילח? אבל עכשיו כבר יש לו ילד שקוראים לו יצחק. יש עתיד. התופעה הניסית הזאת של אדם בן 140 שמסתובב כאן בשטח שכל הזמן אמר שעוד יהיה לו זרע, פתאום יש מימוש. ועכשיו יש טעם לבוא ולעשות איתו ועם נינו ועם נכדו הסכמה טבעית וצודקת. היומר אברהם, פסוק כ"ד בפרק כ"א, אנוכי איש אבע. והוכיח אברהם את אבימלך. זה מעניין הסדר. קודם כל, אנוכי איש אבע. כלומר, אני לא מתנה את מה שעליו אני הולך עכשיו להתלונן כתנאי להסכם השבועה. הקשר מספיק טוב, אני נשבע. עכשיו יש לי גם טענה. והנה הטענה. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי וגם אתה לא הגדת וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. טוב, יש טענה והיא עוברת לסדר היום. לוגנו הבעיות, יושרו ההדורים, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדהן, ויאמר אבימלך אל אברהם, הן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה. ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. זאת הבאר, ועל הבאר יש שבע כבשות, יש עדות, אז יש הסכם, ויש גם עדות על שייכות הבאר לאברהם. וכדי להראות עד כמה היחסים יפים, העדות וההוכחות באות אחרי החתימה, אחרי השבוע. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם ויכרתו ברית בבאר שבע, ויקום אבימלך ופיחול שרצבאו, וישובו אל ארץ פלישתים, ויתעש אל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז יש כאן הסכם, יש כאן באר עם כושם. מחזיק מעמד בקושי דור. יצחק מגיע לגרר, כי יש רעב, והוא מבקש לנצל, כי הוא מוכרח לנצל את הקשרים ואת ההסכם עם אבא. הוא מבקש לחסות תחת מלך גרר. מלך גרר מסכים, ויצחק זורע בארץ ההיא. פרק כ"ו מצד שמאל. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. כדאי לזכור, רעב בארץ, שנת בצורת. יצחק זורע ומוצא מאה שערים. זה לא קרה לפני כן. מה מתרחש? ויברכהו השם. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, זה הכל טוב. חוץ מדבר אחד, ויקנאו אותו פלישתים. יש כאן משהו מעניין. חבל ארץ שפלישתים לא הצליחו לגדל בו, ויצחק מגיע ובאותו מקום מצליח לגדל. ומה זה יותר? שנאה. הם משלחים אותו משם, ויעסק משם ויחפור באר אחרת, ולפני שנגיע לבאר האחרת רק נזכור, ההסכם הופר, הם גרשו אותו. חוץ מהפרת ההסכם כי הם גרשו אותו, הם גם סתמו את הבאר שאבא הביא עליה קושן. כל המסמכים אינם נותנים עכשיו כלום. הוא הולך לחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע. באר שבע עושה לו אסוציאציה. באר שבע נקראת כך, כי שם נשבעו שניהם. הוא על בשרו חווה כמה הייתה נחמדה השבועה הזאת. הוא מגיע לבאר שבע, כדאי לזכור, הוא מגיע לבאר שבע כשהכל רגוע. הוא כבר פעם ראשונה חופר באר ולא רבים עליה. סוף סוף רגע של שלווה. ואז מגיע הפסוק המוזר הבא. ויירא אליו השם בלילה הוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי. את כל הפרשנים שואלים, ריבונו של עולם, עכשיו אתה בא אליי? אי אפשר היה לבוא להגיד לי את זה כשרדפו אחריי, כשזרקו אותי מהבאר הראשונה ומהשנייה ומעסק ומסתנה וסתמו את הבארות של אבא, שעכשיו הכל רגוע אומרים לי אל תירא? יש מהפרשנים מי שהסביר אל תירא מריבוי הנכסים. יש יראה יותר גדולה מלחיות. חוטפים אותו. סותמים לו את המים. עכשיו אל תירא. כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך, ועבור אברהם עבדי. הנה גם הוא מקבל ברכה שאתה תהיה עם השם מושגח, ומקבל את הברכה על הזרע. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם, ויש שם אוהלו, ויחו שם עבדי יצחק באר. כמו שאברהם עשה. קרא בשם השם אל עולם. אבל מתי קרא אברהם בשם השם אל עולם? אחרי קריטת הברית עם אבימלך. מתי עושה את זה איתך? נראה את הפסוק הבא. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, ופי כל שר צבאו. ועכשיו הם באים, נחמדים, נעשה הסכם. ויאמר יצחק, מדוע באתם אליי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. איזו אווירה שונה ממה שהיה אצל אברהם. אברהם לא שאל שאלות, מיד אנוכי שבע. וסתם דרך אגב, לגבי הבאר, כדאי אולי לחתום בצד. אומרים לו, לא ידענו, אין דבר, לא ידעתם מהיום, דף חדש. יצחק, מחמם את כל האווירה. מדוע באתם? אתם שנאתם? היו אגב יכולים להגיד לו, למה אתה מוציא כל דבר מהפרופורציות? לא שונאים, רק מקנאים. לא כתוב ששונאים ויקנו. הם לא עונים לו כך, כי הם מבינים שיש כאן בעיה. וכדאי לראות מה הם עונים. ויאמרו, ראו, ראינו, כי היה השם עמך. זה לא נאמר לאברהם אף פעם. לאברהם נאמרו המון דברים. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אתה הפילוסוף שמגלה בעולם את האלוקים אל העולם. אבל גם אז הוא קיבל מקסימום אחוזת קבר בארץ ישראל. זה לא נאמר לו אפילו על ידי מלכי צדק מלך שלם שהוציא לחם ויין ונתן מעשר, אבל אמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. פעם ראשונה שגויים באים אל יהודי ואומרים לו, ראו ראינו כי היה השם עמך. אתה יודע איך ראינו את זה? אתה יודע כמה שנים ניסינו לגדל פה עגבנייה אחת ולא הצלחנו? יש השם במקום הזה. ראו, ראינו כי היה השם עמך. זורקים אותך מבאר לבאר. וזה מצליח כל הזמן. סותמים את המים. וזה ממשיך. הנומר תהינה עלה בינותינו, בינינו וביניך. ונכרתה ברית עמה. אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך. הזמן כל כך קצר, אבל כדאי לראות באוויר את ציות הטובה הנוראית. כדאי להקשיב לפסוק האחרון. אם תעשה עמנו, מי מדבר כאן? הפלישתים. את ההתנהגות ליצחק ראינו. אם תעשה אתה עמנו רעה כאשר אנחנו לא נגענוך. כמה נחמדים היינו. וכאשר עשינו עמך רק טוב. פנסה לך ושלום. אבל כל זה לא חשוב. אתה ברוך השם. זה מה שנאמר בהתחלה. ויברא יצחק. בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. אגב, פתוח סוגריים, מאה שערים אמרו חז"ל שהיה עומד מעשרות. זה בדיוק הסיפור הקודם. אבל לא ניכנס לזה. אתה ברוך השם. שומע את זה יצחק? יד. ויעשה הם ישתה, ויוכלו, וישתו. וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. ההסכם הזה עובד. עובד המון זמן. לא ראינו שהוא מופר. מה קרה? אולי נחזור לשאלה הראשונה. אולי עכשיו נוכל להבין אחרת קצת. רק נזכיר את השאלה. כל כך מוזר. דווקא כשיצחק פתאום הסתדר בחיים, וחפר את רחובות והכל רחב ופרה בארץ, פתאום דווקא אז בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תירא. אין לי צלצילו של ספק שיש כאן דבר שהוא מהפכני ממש, אבל הוא ממש נמצא בפשוטם של מקראות ושל פשטני המקראות. את האמירה אל תירא אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק בבאר שבע. באר שבע היא המקום שעד היום תמיד היה המקום שבו אברהם הסתדר עם העולם. הוא חוזר אל הנערים ועקדת יצחק ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. היא נקראת באר שבע כי שם נשבעו שניהם. שם נטע אברהם אשל בבאר שבע, ומשם הוא קרא בשם השם אל עולם וגר בארץ פלישתים ימים רבים. יצחק חוזר לבאר שבע ויודע מה הולך להתרחש עוד רגע. הוא מכיר את הפלישתים האלה, שם הוא נולד. אותו ואת רבקה ראו משחק מהחלון אבי מלך. הוא מכיר את האזור טוב ויודע עוד רגע הם באים לעשות שוב הסכם. והם באים תוך פסוק אחד. ואז הוא מקבל את האמירה הבאה. אל תירא. אל תירא ממה? אומר ואחר כך הוכיח. אל תירא מלעשות איתם את ההסכם. אל תירא? אבל מה יצא מהראשון ראינו? זה יצליח. למה זה יצליח? כי הבסיס יהיה שונה. מה יהיה שונה? אתה תשמע אותם שהם יבואו אליהם. כשהם באו אל אברהם הם אמרו לו רק כך, אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה ואתה הישב עלי. שום דבר הם לא ראו שבו מוכח שהשם הוא האלוקים של אברהם. אתה זרעת בארץ, מצאת מאה שערים, והשם בירך אותך. עוד מעט תשמע אותם באים ואומרים לך, אנחנו יודעים שהשם הוא המברך. אנחנו יודעים שאתה מאמין ורואה את ההשגחה הזאת, וההשגחה הזאת מתבטאת פה, במקום הזה, בארץ הזאת. ראינו איך הארץ הזאת לא הגיבה אלא כשאתה באת אליה. בדיוק כמו שיקרה בכל ההיסטוריה. לא פילוסופיות, לא תיאוריות. נגב, ארץ, עמק ישראל, עמק חולה. בלי פילוסופיות. יש השם במקום הזה. את זה הם יגידו לך. הרשב"ם, ואנחנו, למרות הזמן הקצר, עוד לרגע אחד, אנחנו כבר התרגלנו ללמוד פרשנים, בעיקר פשטנים, גם כאשר הם כביכול מותחים ביקורת על התנהגות או על פעולה של אבות, או של אמהות, רמב"ן על אברהם, על שרה, הרשב"ם מרעיד בתחילתה של פרשת העקידה, שמקוצר הזמן לא נוכל לראות את כולו, אלא רק ממש מילה ממנו. פרשת העקידה מתחילה מיד אחרי קריטת הברית הראשונה של אברהם בבאר שבע. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם ויומר אליו אברהם ויומר הנני ויומר קח נא את בנך את יחידך. כל הפרשנים שואלים אחר הדברים האלה, אחר מה? וכל אחד עונה משהו אחר, כי בעצם מה זה קשור להסכם הקודם. למרות שמה הייתה התשובה הכי פשוטה להגיד, אחר הדברים האחרונים, אחרי מה שהיה בפסוק הקודם. אבל כיוון שזה קשה, אז מסבירים בכל מיני פירושים. אחר הדברים של הקדוש ברוך הוא, אחר דבריו לאביו של שטן וכך הלאה. הרשב"ם, תעוזה אדירה, קובע דעה חד משמעית. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם בתחתית העמוד. רק אתחיל אותו ואקרא קטעים ממנו בלבד. כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר אל הפרשה שלמעלה. הוא מוכיח את זה בהרבה מקורות. אני מדלג. אז כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לא ולמינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות טוב, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. על מה? על מה שהוא עשה עם אבי מלך. שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל וכולי. אני מדלג שתי שורות לראש העמודה הקטנה הבאה. לכן והאלוקים נישא את אברהם, מסביר הרשב"ם, כנתרו ותיארו. אני מדלג שתי שורות. כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם. למה חיכית לברית עד היום? כי הם לא באו, כי לא היה לך בן. נתגאית בבן כדי לכרות ברית, אתה לך והעלהו לעולה. ויראה מה הועיל לכריתת הברית שלך. הרשב"א ממשיך, מעריך נורא פה. בניגוד כל כך גדול לשיטת הרשב"א. ולגבי שבע כבשות הצון הנהדרות, נראה מה הם יעזרו שבע כבשות הצון. שבע כבשות צון הוכחה על זה שאתה חפרת את הבאר. אם לוקחים את ההסכמים הזה של אברהם והזה של יצחק, הם כל כך שונים. מי שיבקש לקחת את הנוסח של ההסכם של יצחק, גם אם ירצה להקים ועדה לחקור מה לא נאמר בו, לא יוכל כי לא נאמר בו כלום. שום דבר. אצל אברהם, הגדת, לא הגדת, יש בירורים, נברר מחר, לא עכשיו. אצל יצחק, מדוע באתם אליי, אתם שנאתם אותי ושלחוני מאיתכם. ואז הם נותנים שיעור באמונה. ראו ראינו כי היה השם עמך, אתה ברוך השם. תוך כדי השיעור הם אומרים לו כמה הם נחמדים. לא נגענוך, גם כמה הם ישרים, עשינו עם חרד טוב. אבל אנחנו יודעים שאתה של הקודש ברוך הוא והקודש ברוך הוא שלך. אומר יצחק כך, עם זה אני הולך, אין שום בעיה. ויעשה הם ישתה ויוכלו וישתה. זה פשט הפסוק. ויעל משם יצחק באר שבע, ויאמר השם אל תירא. הוא ירא, הוא עוד זכר לפי הרשב"ם אפילו את העקידה כתשלום על הסיפור הקודם. ועל שרו הוא חווה מה נתן הסיפור הקודם. וכאן בא כל ההבדל הגדול בין שני החלקים האלה. ההבדל הוא לא בשאלות הטכניות של האיך, באיך אפשר להגיע תמיד לפתרונות. ההבדל הוא בנקודת המוצא. אם נקודת המוצא היא ראו ראינו כי היה השם עמך. אם נקודת המוצא היא שאני מגלה שהשם עמי, יש מה לעשות. אל תירא. הנה הפשט הכי פשוט של הפסוק. כי איתך אנוכי ושמרתיך בכל אשר תלך, יאמר לבן שלו הקדוש ברוך הוא. אותה לשון, אותו סגנון. אכן יש השם במקום הזה. שמחפש את השם צריך לדעת שזאת לא רק פילוסופיה. זאת מציאות נגלית, בשטח, במקום. מי שיודע את זה יגיע בסוף למסקנה שיש גם שער לשמיים. ושהקדוש ברוך הוא עונה מלמעלה מהשער שפונים אליו מלמעלה. הזמן קצר, אז רק נסיים בדבר אחד שמסיימים בו תמיד. אולי היום הוא ייתן משמעות אחרת גם. לעתיד לבוא עם מלא שחוק פינו. אבל מתי זה יקרה? אולי עכשיו הפסיקים ששרים אותם תמיד מקבלים משמעות אחרת. שיר המעלות. בשוב השם את שיבת ציון. חיינו ככלים. מה יקרה אז? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. למה? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. ראו ראינו כי היה השם עמה. ורק אז אנחנו גם נדע לומר סוף סוף, הגדיל השם לעשות עמנו. לכן היינו שמחים. איך זה יקרה, שואל דוד המלך? אסביר לכם. שובה השם את שביתנו. איך כאפיקים בנגב. גלה שאתה משגיח. מהנגב תוציא מים. וראו ראינו כי יש השם במקום הזה. הזורעים בדמעה. ברינה יקטור. כך? יש דרך? חשב. עם האמורו. הלוך ילך ובחור. אבל נושא משך הזרה. ואז בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. יש השם. והשם הוא האלוקים. והשם הוא האלוקים, נתגלה במקום הזה. ערב טוב.